זהו, נקליט והתחלנו רשמית. אז אני אחזור בקיצור נמרץ ממש בפרק ט' על כיסא. הוא מביא שכיסא זה השמיים ובית המקדש, וכשלומדים פה בטוחים שמדובר על דברים נבראים. בית המקדש הוא בטח דבר נברא, וגם משמע שהשמיים הם כאלה, כי הוא אומר זה השמיים שאנחנו מסתכלים עליהם. כן, עכשיו, אז זה השמיים ובית המקדש, הם כיסא, עכשיו הוא שואל למה הם כיסא, מה גורם שקוראים להם כיסא, הוא כל מקום נשאו האלוה ויחדו, באורו וזוהורו, כמקדש או השמיים, נקרא כיסא. משמע שזה מקומות בתוך הבריאה, יש את הבריאה החומרית, והבריאה החומרית היא מגלה את האלוהות, כמה שבריאה החומרית יכולה לגלות, אבל יש מקומות ספציפיים בבריאה החומרית, שיש בהם יותר גילוי של אורו וזוהורו של הבורא, למשל, הוא אומר, כל מקום שנישא אלוה ויחדו, זאת אומרת, זה לא דווקא השמיים או המקדש, כל מקום ששם יש יותר גילוי של אורו וזוהרו של הבורא, הוא כיסא, למשל, המקדש או השמיים. זה משמע. אחר כך הוא מביא מהפסוקים שיש עוד מושג של כיסא, שזה תואר, זה לא חלק מהבריאה, זה תואר של הבורא עצמו. יש שני פסוקים, יד על כס יער, ויש פסוק אחר, אתה השם לעולם תשב, כסחה לדור ודור. משני הפסוקים האלה משמע שהכיסא הוא נצחי כמו הבורא. סליחה, מהפסוק הזה, אתה השם לעולם תשב, כסחה לדור ודור, משמע שהכיסא נצחי באותה צורה שהבורא נצחי. יד על כס יער, זה המפרשים אומרים ש... שבועה לא נשבעים במה שיותר נמוך ממני, נשבעים תמיד במה שיותר גבוה ממני. אז השבועה פה היא בכיסא השם, אז דחת שהשם נשבע במה שיותר נמוך ממנו, אין גם יותר גבוה ממנו. אז מוכרח מזה שכסא זה השם בעצמו. וגם מהנצחיות, הוא אומר, אם... אין דבר שהוא נצחי כמו הבורא, הוא מתכוון נצחיות גם בעבר וגם בעתיד, לשני הכיוונים. כך הוא קורא פה את הפסוק, אתה שם לעולם תשב כסחי דור ודור. אם זה נצחי, אז זה תואר של הבורא, שאינו דבר יוצא מעצמו, זה תואר שהוא בעצמותו של הבורא. כמו שהתברר בקצת פרקזר מאמר, שיש את התארים כמו חי, חכם, יכול, רוצה, שם, הם מתארים את הבורא עצמו, זה לא מושג שמתאר את הבורא, אלא זה כאילו שם נרדף למושג שהבורא נמצא. הבורא נמצא בצורת מציאות מיוחדת שזה הכרחי המציאות. הכרחי זה הכוונה שזה לא מוגדר בשום הגדרה ספציפית, כי אם יש הגדרה זה כבר לא הכרחי, כאילו בלוגיקה אתה יכול להגיד, אם A, אז אפשר לנסח משפט לא A. אם יש אלוהים, אז אני יכול לנסח משפט לוגי, אין אלוהים. זה לא משנה עכשיו בוויכוח, תביא לכחות, יש אלוהים, תביא לכחות, אין אלוהים. הכחות פה זה לא משנה. ברגע שאתה צריך הוכחות, זאת אומרת שבעיקרון הדבר מצד עצמו, אפשר שהוא לא יהיה נמצא. ואז אני מחפש, אני עושה חקירה, כן נמצא, לא נמצא, אני מביא הוכחות. נניח שההוכחות שהוא כן נמצא עם חותכות וחד משמעיות, זה לא משנה, עדיין בלי, מצד הדבר עצמו, בלי הוכחות, המושג של עצמו, או שהוא נמצא או שלא. זה לא נקרא הכרחי המציאות, כי דבר כזה שצריך הוכחות למציאותו, זה הכוונה שיש לו הגדרות, אתה יכול להגדיר אותו כנמצא או כלא נמצא, ואז אתה צריך לחקור איזה הגדרה היא הנכונה. והכרחי המציאות זה כוונה שהוא מעל כל הגדרה בכלל. הדוגמה זה כמו שהמספר 5 הוא לא ירוק, הוא לא חם, הוא לא כבד, הוא לא חריף, ובכלל מעל כל ההגדרות של דברים כאלה חומריים. אבל יש לו הגדרות של מספרים, הגדרות מתמטיות, אז, אבל יחסית לגופים מוחשיים שנתפסים בחוש, המספר 5 הוא דבר שקיים, הוא לא קיים בחושים, אבל הוא קיים, אפשר, יש דבר כזה מספר 5. זו מציאות שהיא לא מוחשית, אבל היא קיימת לא פחות בכלל, אולי אפילו יותר. אז הוא מעל כל ההגדרות החומריות, אבל כן יש לו הגדרות מתמטיות, הוא לא מופשט לגמרי. באותה צורה שהמספר 5 הוא מעל כל ההגדרות של החושים, אז הבורא מעל בכלל כל ההגדרה. אז אי אפשר להגדיר אותו כנמצא או לא נמצא, או אי אפשר להגיד מבחינה לוגית זה A, ואז כל A אפשר לחשוב שגם אין A, כי הוא לא A, A זה משהו מוגדר, זה משהו, פה הוא מעל כל ההגדרה. אז הוא הכרחי המציאות. עכשיו, המציאות ההכרחית הזאת, שהיא לא מוגדרת, אז גם אי אפשר להגיד עליה שום תואר, כי תואר מגדיר משהו, הוא אומר, המציאות הזאת היא חכמה, זאת אומרת שהיא לא טיפשה, זה מגדיר אותה, היא יכולה, זאת אומרת שהיא לא חסרת יכולת, זה מגדיר אותה, אבל רב הוא אומר, תארים כאלה באמת לא שייך להגיד, אבל שייך להגיד, שכמו מילה נרדפת למציאות, אפשר להגיד יכולת או מצון או חוכמה או חיים, כי זה המושג הזה של המציאות הזאת, זה כמו להגיד שהמים הם נוזלים, שהם מימיים, זה המושג של מים, זה לא תואר, זה לא הגדרה, זה כאילו מילה נרדפת של הדבר עצמו. זה התארים שכן אומרים על הבורא, וכיסא זה כאחד מהתארים מהסוג הזה. זה מה שהוא לומד פה. עכשיו ראינו לכמן בחלק א', פרק כ"ח, וגם הוא מדבר על זה, סליחה. הקושייה קודם כל מתחילה בחלק ב', פרק כ"ו כ"ז, ששם הוא לומד את הפסוק, אתה אשר לעולם תשב כשכר לדור ודור, על נצחיות רק כלפי העתיד. לא נצחי כלפי העבר, הוא אומר, כיסא נברא, הוא לא נצחי לכיוון העבר, הוא כן נצחי אבל רק לכיוון העתיד. אז זה לימוד אחר של הפסוק, וזה לימוד אחר של המושג כיסא. אם אתה אומר שכיסא הוא לא תמיד היה אלא הוא נברא, אז כיסא זה לא תואר עצמי לבורא. זה, פה הוא אומר שכיסא זה לא נפרד מהבורא, זה תואר שלו. אבל אם זה תואר שלו, זה נצחי כמו, גם לעבר וגם להווה, לעתיד. אבל אם כיסא זה הוא רק לעתיד, אז הוא נברא, הוא מביא שם במפורש, שחזל כתבו שכיסא הוא נברא. אם הוא נברא, אז הוא לא קיים תמיד, הוא רק בעתיד יהיה קיים באופן נצחי, לא בעבר, והוא נברא. אז הוא לא תואר של עצמו, של הבורא, זה סתירה. זה סתירה בלימוד הפסוקים, וזה לא רק סתירה שפה הוא לא מפרש את הפסוק ככה ופה ככה, אלא אם אפשר ללמוד בפסוק שהכיסא נברא וזה פשט נכון בפסוק, אז פה אין לו שום יסוד לבנות שכיסא זה תואר, כי הוא אומר, היסוד שלי להכריח לבנות שהכיסא הוא תואר, הוא מהפסוקים האלה, בלי הפסוקים לא הייתי מחדש דבר כזה. עכשיו שם רואים שמהפסוקים הנכרח, שאותם פסוקים עצמם מדברים על כיסא נברא. אז אין הכרח מהפסוקים, אז למה פה הוא מכריח כזה חידוש עצום? מכוח שהוא ראשונה זה מה שכתוב. שם בעצמו מה זה לא מה שכתוב? זה שאלה אחת שדיברנו עליה, ושאלה שנייה על השמיים, בחלק א' בפרק נון, סליחה. פרק כ"ח, הפרק שעוסק ברגל, הוא מביא את אונקלוס, אז הוא אומר שהחומר הראשון זה כיסא הכבוד, ובוודאי הוא מדבר על אותו כיסא הכבוד שפה אומר שהוא תואר, ובחלק ב' הוא אומר שהוא נברא, וגם הוא נברא, אבל הוא נברא ראשון, הוא נברא לפני בריאת העולם, כי החומר הראשון זה התוהו, העולם נברא ממנו, זאת אומרת, הבריאה הראשונה זה התוהו, זה החומר הראשון, וסיפור הבריאה בספר בראשית הוא יציאה אל הפועל של אפשרויות שגנוזות בחומר הראשון. זאת אומרת שבאמת החומר, יש שני שלבים של בריאה. המהר"ל אומר שאחד ברא אחד, ואחר כך כשלב שני נפרד מהאחד שהנברא, התפרטו כל הצורות וכל הנבראים שהם כבר לא נבראו, הם רק נוצרו ונעשו. והוא אומר שחייבים לפרק את זה לשני שלבים נפרדים של בריאה, בשביל שיצא שאחד ברא אחד. אז שלב הראשון אחד ברא אחד, גמרנו. פה בעצם הכל נגמר. אחר כך האחד הזה נוצרו ממנו צורות ונעשו ממנו דברים, שזה בעצם סיפור של ששת ימי הבריאה. אז זה חייב להיות שלב שני, בשביל שישאר שהבריאה עצמה, השורשית, היא אחד ברא אחד. אז זה כתוב ברמב"ן גם, בכל המקומות זה כתוב. המהר"ל אומר את זה גם מפורש, אבל זה סתם, פשוט הוא מקום מאוד ברור, אבל זה כתוב בהרבה כל המקומות. אז אז החומר הראשון זה אותו כיסא כבוד, שפה הוא נקרא תואר עצמי לבורא ולא יוצא חוץ מוצאת הבורא, ושמה בחלק ב' זה נקרא דבר נברא, שהוא נברא, הוא מחוץ לבורא. ועוד הוא אומר לקמן בפרק א', בפרק שנדבר על רגל, שהכיסא הכבוד נמצא מתחת לשמיים. ואמרנו שכיסא הכבוד זה הבריאה העליונה, אין משהו מעל כיסא הכבוד. אז מה זה אומר שהכיסא הכבוד נמצא מתחת לשמיים? והרמב״ם אומר, זה אותם שמיים שדיברנו עליהם בפרק שלנו. אבל משמע הפרק שלנו שדיברנו על השמיים שאנחנו רואים בחו"ל, שהם נבראים ודאי. אז הוא אומר, לא, השמיים האלה זה אותם שמיים. כשהוא אומר בפרק כ"ח, הריכוז שלי היום לא מי יודע מה, אז תסלחו לי. כן, בפרק כ"ח, בחלק א' פרק כ"ח, אומר, החומר הראשון הוא גם כן באמת תחת השמיים, מה נקרא עם כיסא. זה כמו שקדם. כמו שקדם, הכוונה, כמו שכבר בארתי לך ששם מה נקרא עם כיסא, לפני זה, מה זה לפני זה? אצלנו, זה המקום. אז רואים שהשמיים שמדובר בהם אצלנו, זה השמיים שכיסא הכבוד נמצא מתחתם. פה אומר שהם בעצמם נקראים כיסא הכבוד, אבל בכל מקרה זה קשה, אין מעל החומר הראשון שום דבר, הוא הנברא הראשון. אז אמרנו שבאמת, יש כאן הסתכלות חדשה על סוד מעשה מרכבה. מה שאנחנו תמיד מדברים של סוד מעשה מרכבה, זה שיש סתירה בין האינסופיות של הבורא למוגבלות של הבריאה. זה סותר, כשהבורא הוא אינסוף, אינסוף זה אין קו, אין הגדרות גם. אין הרכבה כלל, הרמב״ם אומר. הוא אחד מכל צד ואין בה הרכבה כלל. אם הוא ברא כלב וחתול, הוא חשב על כלב וחתול, הוא רצה כלב וחתול, אז כלב זה דבר אחד, חתול זה דבר שני, זה כבר הרכבה, זה כבר עיבוי, זה לא אחדות אור אינסוף הפשוטה מכל צד. אז איך זה מתחבר? איך זה עובד? אם הוא אחדות אינסוף הפשוטה מכל צד, אז אין בו שני דברים, אז איך יש בו יכולת לברוא חתול וכלב, ובכלל דברים מוגדרים, דברים מוגדרים תמיד יהיו רבים. כי אם יש להם הגדרה קו, אז יש את הצד השני של הקו, יש מה שבתוך הקו, יש מה שבצד השני, זה לא יכול להיות אחדות פשוטה. איך זה יוצא מהאחד הפשוט שאין בו הרכבה כלל, הוא אחד מכל צד. אז אמרנו, זה הסתירה של סוד מעשה מרכבה. עכשיו, לכאורה מובן מהסתירה הזאת, שאם אנחנו חיים בעולם החומרי המוגבל, אנחנו לא יכולים לתפוס את אור אינסוף. כי אור אינסוף הוא מעל החומר, הוא מעל המוגבל, הוא מעל ההגדרות. אנחנו לא יכולים לתפוס שום דבר שאין לו הגדרה. העולם הזה שאנחנו חיים בו הוא העולם של ספירת החוכמה ומה שמתחת אליה, החוכמה אומרת שהכל מתחיל מהגדרה, כל דבר הוא מוגדר, הוא משהו, הוא זה ולא משהו אחר. אז אנחנו לא יכולים לתפוס את האינסוף. זה כתוב גם בספר הזוהר, שלית מחשבה תפיסה בי כלל, המחשבה לא תופסת בכלל באינסוף ברוך הוא. זה כתוב בכל המקובלים, שאינסוף בלתי אפשר תפיסה, כי התפיסה שלנו היא תמיד בהגדרות, היא תמיד בגבולות, אנחנו תופסים דברים, אנחנו יכולים לתפוס אינסופיות מוחלטת שהיא לא דבר, כי אין לשום מה שמגדיר מה היא. אז כאילו הסתירה הזאת של סוד מעשה מרכבה בעצם מנתק אותנו מיכולת להגיע לאינסוף. ואז אנחנו תופסים רק את הגילוי הסופי של הבורא, את החוכמה שלו. החוכמה שלו היא סופית, כי חוכמה זה הגדרות, זה סדר, זה מערכת. זה לא אינסוף מוחלט בלי שום גבול, באינסוף המוחלט בלי שום גבול אין חוכמה. אתה לא יכול להגיד על זה כלום, אתה לא יכול להבין על זה שום דבר, אין שם מבנה, אין שם סדר, אין שם מה להגיד. אתה לא רואה, חוכמה, לראות חוכמה זה לראות סדר, גם יופי, זה לראות הרמוניה. הרמוניה זה סדר של פרטים שמתחברים אחד לשני לפי איזה היגיון, שיכול להיות היגיון אסתטי. נגיד יצירה מוזיקלית, יש צלילים שונים, והם מתחברים לפי איזה היגיון פנימי של היצירה, שזה היופי שלה, זה האמנות שבה. או חוכמה, יש הרבה פרטים, והם מתחברים לפי איזה היגיון שאתה רואה בו חוכמה, נגיד אתה רואה את האיברים הפרטיים של בעל חיים. אז אתה רואה איך הם מחוברים, איך זה לוקח מזה, איך הם, יש שם תנועה, כל המערכת היא מסודרת. אז אני רואה חוכמה, אבל אין סוף מוחלט פשוט מכל צד בלי מוקבות. אין שם מערכת, אין שם יופי, אין שם ארגון, אין שם הרמוניה, זה הכל מין, הכל אחד. אז זה לא נתפס, ואנחנו לא יכולים לראות שם את הבורא, אז אנחנו רואים אותו בבריאה, בסדר של הבריאה, בחוכמה, ביופי, אבל זה הכל השגות מוגבלות. אז אנחנו בעצם משיגים את הבורא כמוגבל, אבל הבורא הוא אינסוף. אז אנחנו לא משיגים אותו באמת, אנחנו משיגים משהו אחר, שזה לא... זה הרי לא, אי אפשר להגיד, שאנחנו משיגים אותו דרך איזה פילטר, כאילו הוא אינסוף מוחלט, אבל אם אנחנו נסתכל אינסוף המוחלט, כתוב בכל הספרים, אנחנו מסתנברים, נשרפות לנו העיניים, מיני השכל, אנחנו לא יכולים לתפוס. אז יש צמצום למוגבל, ועכשיו אנחנו יכולים לתפוס כי זה מצומצם, אבל הרמב״ם אומר בהרבה מקומות ש... הבורא, אין דבר כזה לתפוס חלק ממנו, לתפוס מקצתו, כי אין לו מקצת, אין לו חלק, הוא לא מתחלק לחלקים, הוא לא מתחלק לקצת ועוד קצת ועוד קצת, אין פה, הוא אומר את זה בפרק סמך, שאם לא תפסת את הכל עד הסוף 100%, איך שזה, אז תפסת אפס, ומה שאתה תופס זה לא הבורא בכלל, זה משהו אחר, זה לא הבורא, כי הבורא הוא לא, טוב, אני לא חפש את השם בפנים, זה פרק סמך, הוא אומר זה בעוד מקומות, שלהגיד, למשל אני לומד מתמטיקה, אז עוד לא הגעתי לרמה גבוהה, אז אני ברמה שמתחילים, אז אני אומר, למדתי את המתמטיקה קצת, באופן חלקי, אני מבין מי זה קצת, לא שולט בהכל, גם המתמטיקה הכי גדול בעולם, הוא לא שולט ממש בהכל, הכל, הכל, הוא שולט בהרבה מאוד, אז הוא שולט בחלק כן, בחלק לא, אבל בבורא אתה לא יכול להגיד, השגתי בחינה מסוימת שלו, השגתי איך הוא מתגלה במוגבל, השגתי את החוכמה שלו המוגבלת, את היופי המוגבל שהוא מאיר, כי מוגבל זה לא הוא, הוא מעל המוגבל, הוא האינסוף, אז אתה לא יכול להגיד המוגבל זה חלק ממה שיש לתפוס בו, כי אין בו חלקים, זה כתוב מפורש, תסתגלו לבד אחר כך, אני לא רוצה פשוט להתחיל דפדף ולקרוא יותר מדי חומר, אבל נגיד מלך בשר ודם, אני יכול להגיד תפסתי את מקצת כבודו, לא את כל כבודו, כל כבודו נשגב ממני, אז בקטנותי לפי הכלים הקטנים שלי תפסתי קצת מכבודו, קצת מגדולתו, אני אתקדם, אני אתפוס עוד, אבל זה עדיין, זה אתה יכול להגיד על מלך בשר ודם כי הוא מתחלק לחלקים, יש בו מקצת ויש בו הרבה, בגילוי הבורא אין מקצת והרבה, זה אחדותי לגמרי, זה אחד, אין, כן, אז או שתפסת את הכל או שלא תפסת כלום, עודד שלא, זה דבר כזה צמצום, נכון, נכון, זה מה שכתוב בתכף נגיד, לשם אני חותך, שזה לא באמת, אנחנו נדים פה אור חדש של הנושא של הצמצום, כאילו תמיד חושבים שצמצום זה הקטנה של האור האלוהי, זה, מש, זה תפיסה חלקית כי היא מוגבלת והמוגבל הוא לא הכל, אבל הרמב״ם אומר מוגבל זה לא חלק של האינסוף, האינסוף לא מורכב מהרבה הרבה מוגבלים, איזה הרימה של עוד מוגבל ועוד מוגבל ועוד מוגבל, כזו גדולה, תשים עוד ועוד ועוד, אף פעם לא תעצור, תגיע לאינסוף, לא. האינסוף, מה שאנחנו חושבים אינסוף, נגיד, המספר המתמטי שקוראים לו אינסוף, אז הכוונה, תיקח מספר, תחשוב מספר יותר גדול ממנו, תמיד תמצא, תחשוב מספר יותר גדול ממנו, תחשוב מספר יותר גדול ממנו, אל תפסיק אף פעם, זה לא אינסוף. כי אתה לוקח את המספר הראשון שאתה מתחיל איתו, הוא סופי. אתה מוסיף לו משהו, אתה מוסיף לו משהו סופי. סופי ועוד סופי זה סופי. אתה מוסיף לו משהו עוד סופי, עדיין אתה בסופי. וכך אתה ממשיך, 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 ואתה תמיד בסופי. אז אל תעצור אף פעם, אז תמיד תשאר בסופי, יותר גדול, אבל זה סופי. לדוגמה, אני לוקח בלון, אני מתחיל לנפח אותו, ואני אף פעם לא מפסיק. עכשיו, תמדוד את הבלון כרגע הוא קוטר 20 סנטימטר. אני מנפח כל הזמן, זה בלון שאף פעם לא מתפוצץ. אז תבוא עוד רגע, הוא יהיה מטר, עוד שתי רגעים הוא יהיה 2 מטר, עוד שתי רגעים זה, אני אף פעם לא אפסיק, תבוא עוד מיליארד כפול מיליארד כפול מיליארד שנה, הבלון יהיה ענק. עדיין סופי. הוא אף פעם לא הפוך לאינסוף, הוא תמיד יישאר סופי. כמה שלא תנפח אותו, הוא יהיה סופי יותר גדול, הוא לא יהיה אינסוף, זה לא אינסוף, זה בכלל המושג של אינסוף, אז למשל במתמטיקה הם אומרים, יש אינסוף של כל המספרים ויש אינסוף מספרים זוגיים, אז אינסוף מספרים זוגיים הוא בכך יותר קטן מאינסוף של כל המספרים, כי אינסוף של כל המספרים הכי גם את הלא זוגיים, אז הוא יותר גדול מאינסוף של המספרים זוגיים, שיש באמת אינסוף מספרים זוגיים, אבל כל הלא זוגיים חסרים שם, בכל המספרים זוגיים ולא זוגיים יש אותם, אז אינסוף יותר גדול מזה, וזה לא יכול להיות, כי אינסוף הכוונה, אין לו הגדרה, אין לו כמות, אין לו מידה, שום דבר לא מודד אותו, אין לו סוף, אין לו סרגל, אין לו מידות, אז זה הכל משחקים בכמויות סופיות שאתה לא יכול להגיד אותם במספרים רגילים כי זה כל הזמן גדל, זה לא עוצר לאף רגע. אז אני אומר, תן לי מספר, נגיד אתה אומר, תיקח מספר, כל הזמן אתה עכשיו מספר יותר גדול ממנו. סטופ, איזה מספר הגעת עכשיו? מיליארד כפול מיליארד. טוב, תמשיך לחשוב עוד ועוד ועוד. סטופ, איפה הגעת עכשיו? מיליארד כפול מיליארד, מיליארד פעמים. זה לא עובד ככה, כי אני לא יכול להגיד לך סטופ. בזמן שאני אומר לך סטופ, אתה ממשיך לרוץ עם זה קדימה. אין לך נקודת עצירה, על הזמן אין נקודות. זה רצף. אז אתה לא יכול להגיד לי אף פעם, לבטא את המספר הסופי הזה באיזשהו מספר שאני מכיר. אז המציאו מין 8 שוכב, ואמרו, זה מידה שהיא, זה מספר סופי שהוא בנסיעה, הוא לא עומד. אז כל המספרים הרגילים, 1, 2, 5, 1,000, 200, זה מספרים שהם בעמידה, יש כמות. פה זה כל הזמן כמות שהיא כל הזמן גדלה, אז אתה לא יכול להכניס את המספרים האלה, אז יש מספרים אחרים, שהם מספרים נוסעים, הם לא מספרים עומדים, אבל הם לא אינסוף. גם מספר נוסע, כמו בלון שכל הזמן מתנפח, ואין לזה נקודה שאתה יכול לתפוס רגע, מה הגודל שלו הרגע? כי ברגע שאמרת את זה כבר הוא רץ קדימה, אין איזה נקודת עצירה, אתה לא יכול לעצור את הסרט של הניפוח, כי הרצף זמן הוא לא בנה מנקודות, אין אטומים של זמן, אז זה בורח לך, אתה מנסה לעצור, זה כבר, זה, בינתיים עד שעצרת זה כבר גדל, אז אתה לא יכול למדוד את הקוטר שלו, אבל ברור שהקוטר שלו הוא מידה סופית, הוא לא בלון אינסופי, תחשבו סתם, אתה קח בלון, אתה מנפח, אף אחד לא מפסיק, הוא יהיה נורא גדול, הוא לא אינסוף. אז רגע, אז מה רציתי להגיד בזה? שבאינסוף הם חלקים. הכוונה, האינסוף זה לא הרבה, האינסוף זה לא הרבה מאוד, זה לא מספר מאוד גדול, זה פשוט פורץ מחוץ להגדרות של כל מספר, מחוץ להגדרה של כמות בכלל, מחוץ לקטגוריית הכמות. זה כמו שהמספר 5 הוא לא ירוק והוא לא אדום, הוא מחוץ לקטגוריה של צבעים. אז אינסוף הוא מחוץ לקטגוריה של מספרים, כמו שנצח, הוא לא הרבה זמן. נצח זה לא תספור שנים, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, אל תפסיק לספור כל הזמן, זה לא נצח. נצח זה פריצה מחוץ להגדרה של זמן בכלל. הזמן לא חל שם, אין שם דבר כזה זמן, זה לא הרבה זמן. אז אינסוף זה לא הרבה כמות, זה מחוץ למושג של כמות בכלל. זה המופשט. במופשט אין דבר כזה כמות בכלל. כמות זה מה שלא מופשט. אז בגלל זה אין, האינסוף אין בו חלקים, אז אי אפשר לתפוס, או שאתה תופס כולו, או שאתה לא תופס בו כלום. אין לתפוס חלק. אז באמת אין צמצום. כל המושג הרגיל, המקובל, שלומדים בכל מקום, זה שהאינסוף הוא לא נתפס, הוא מסנבר את העיניים, הוא מעבר לכלים שלנו. אז יש צמצום שמצמצם את הגילוי האלוהי למשהו שהוא מתאים לכלים המוגבלים שלנו, ודרך זה אנחנו רואים את הבורא, כמו שאני רואה ליקוי חמה דרך איזה זכוכית מפויחת שאני לא אסתנבר, אז יש איזו הקטנה שדרכה אני רואה, אבל זה לא נכון, אם זה הקטנה אז אני לא רואה כלום, אם זה לא אינסוף אז אני לא רואה חלק מהאינסוף, אני לא רואה אינסוף מוקטן, אין דבר כזה. אז הצמצום, אי אפשר ללמוד אותו כפשוטו, זה בעצם מה שכתוב ברבנו עזריאל שקראנו פעם קודמת, שהוא אומר, שאם אתה אומר שהבורא מתגלה בצמצום, במוגבל, חיסרת את כוחו, כי כוחו זה להיות אינסוף. עכשיו, אתה אומר, הוא מתגלה בעולם המוגבל, בגילוי מוגבל של חוכמה מוגבלת, של יופי מוגבל, של סדר מוגבל, הם נפלאים, נפלאים, ענקיים, מעל ומעבר, אבל עדיין זה לא אינסוף. אז זאת אומרת שאמרת, הוא מתגלה כמשהו שהוא לא אינסוף, חיסרת את שלמותו, חיסרת את כוחו, כי הוא כן אינסוף. אז אתה לא יכול להגיד שהבורא מתגלה במוגבל, במצומצם. אז בגלל זה אתה חייב להאמין בספירות, שהספירות זה לא צמצום, ספירות זה אלוהות עצמה. תכף נבין, זה כבר עושה כאב ראש, איך זה יכול להיות שהספירות זה אלוהות עצמה, הספירות זה צמצום, כי זה ריבוי, זה 10 הגדרות, יש פה מספר שמרובה, שיש הגדרות, מה זה חסד, זה לא דין, מה זה דין, זה לא חסד, זה כל אחד מוגדר כמשהו אחר, אז בכלל זה ההפך של האינסופיות של הבורא, מה זה עוזר לי שאתה קורא לזה ספירות? תכף נראה, זה פה כל הקונט, כל הנקודה, אבל זה מה שהוא אומר, שאתה לא יכול להגיד שהבורא מתגלה בצמצום, דרך, בצורה של צמצום, כי אז אתה מחסר שלמותו, זה לא הוא, אם חסרת את שלמותו זה לא הוא, הוא שלם, שלם פירוש אינסופי, אז מה קורה פה? זאת אומרת, זה גם השאלה האם הספירות, תכף ננסה להבין יותר, אבל אמרתי שיש מחלוקת, יש מחלוקת במקובלים, והפרדס רמוני, רבי משה קורדובר, אומר שזה לא מחלוקת, אלא שני הצדדים נכונים, האם ספירות זה עצמות האלוהים, או שזה כלים שהאלוהים ברא, והם בעצם נבראים, זה לא הוא עצמו. עכשיו, אם הבורא הוא, אתה תופס אותו כאינסוף בצורה פשוטה, כמו שאנחנו תמיד לומדים, אז הספירות הן לא אינסוף, אז זה משהו נברא מחוץ. אבל אם אתה לומד שהספירות מגלות את אינסופיותו, למרות שהן ספירות והן עשר והן מוגבלות, אז אם מגלות את אינסופיותו, אז הן הבורא עצמו. הן לא משהו נברא. כי אם הן מגלות אינסופיות, הבורא אינסופי, אז הן הבורא. אז זה הפירוש, יש שני צדדים בספירות וזה שני צדדים בכיסא. זאת, אם אתה אצלנו בפרק שלנו, הרמב״ם אומר שהכיסא זה אחד עם הבורא, אז זה אומר שאנחנו מגלים את אינסופיות הבורא דרך הכיסא שהוא בעצם הספירות. אז הוא אחד עם הבורא, ומה שכתוב לכמה בחלק ב' שהכיסא נברא, הוא לא אחד עם הבורא, אז זה אומר שאנחנו תופסים את הבורא כאינסוף, שהספירות הן לא מגלות האינסופיות של הבורא, האינסופיות זה מושג בפני עצמו, שספירות לא יכולות לגלות אותו, ואז הם נבראים מחוץ לאלות. זה הצד של הכיסא, שהוא לקמן. זה בעצם ההסבר של, זה התירוץ של הסתירה. לפי הדרך של הסתירה מהסוג השביעי, שמגלה פה את, שנוגע בסוד מעשה מרכבה. כי מעשה מרכבה הוא בעצמותו סתירה, אז כל סתירה שהיא מעבירה בסתירתיות שלה, את הסוד מעשה מרכבה שבמהות של הסתירה, זה הסתירות שמדברות, איתם לומדים את מעשה מרכבה, וזה הסתירות מהסוג השביעי. אז בהקדמה אומר את הסוג הסתירות, אז יש את הסוג השביעי. וזה מה שהמפרשים פה אומרים, בן תספי והאפודים בעקבותיו, שזו הסתירה הזאת של הכיסא, היא מהסוג השביעי. אז עכשיו, מה קורה פה? מה זה ספירות בכלל? הסוגיה פה זה להבין את המושג מה זה ספירות. ספירות זה לא סתם דברים כמו חתולים וכלבים ועצים וים ושמיים. אז יש גם מידת החסד ומידת הדין, זה לא הפירוש בספירות. זה משהו אחר. זה מה שהוא כותב כאן, שמי שלא מאמין בספירות, הוא ראינו רבי יצחק סבינור, שהוא הרב של רבי עזריאל מגירונה, שאומר שמי שלא מאמין בספירות, הוא מקצץ בנטיעות, והוא מין והוא כופר גמור. וגם פה אומר שהוא מדבר על להאמין בספירות, מה הכרח, מה מכרח אתה להאמין בספירות, אז הוא אומר, אם לא תאמין בספירות, אז יצא לך שהעולם הזה הוא מצומצם, ואתה מחפש את גילוי אלוהות בדבר מצומצם, אז האלוהות מתגלה כדבר שהוא לא אינסופי, כי האינסופי לא יכול להתגלות בדבר מצומצם, אז חיסרת את שלמותו. אז אם אתה לא מאמין בספירות, אז חיסרת את שלמותו, וזה נקרא להיות מין ואפיקורס וכופר מושלם. כי צריך להאמין באלוהים בלי לחסר את שלמותו, כי אם זה לא שלמותו, זה משהו אחר, זה לא הוא בכלל. זה איזשהו פסל שהמצאת. אז מה זה ספירות בכלל? אז יש כמה פירושים שכתובים בספרים, אני לא ממציא, זה הכל כתוב במקורות של ספרי קבלה, וגם כל הספרים של פנימיות התורה, הם מדברים הרבה על המושגים של ספירות, בזוהר כתוב הרבה מה זה המילה הזאת. המילה, מה היא אומרת? מה זה מילה ספירה? אז הפירוש המילולי, יש כמה פירושים שהם כולם מוזכרים, כולם כותבים, אני לא רוצה שאתחיל להביא מקורות, אתם יכולים לראות לבד, זה מקורות ברורים, ידועים, חד משמעיים, מפורסמים, זה לא חידוש גדול, זה חד משמעית נמצא בכל המקומות, המקורות שמדברים על השאלה הזאת, אז נמצאים הפירושים, אני לא מביא את כל הפירושים, רק את העיקריים, כי זה, יש אינסוף פירושים, לא אינסוף, אבל יש עשרות של פירושים שונים, אבל העיקריים, הידועים, המפורסמים שמופיעים בכל מקום, יש ספירה זה ספירה, זו מילה יוונית של ספירה, שזה כדור. גם המורה נבוכים בחלק ב' בפרק A, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא התייעץ, חז"ל אמר הקדוש ברוך הוא התייעץ עם פמליה של מעלה, האם לברוא את האדם, את העולם, לא זוכר. אז לא חשוב, כתוב שהתייעץ עם הפמליה של מעלה. אז הרמב״ם אומר, לא רק שזה כתוב באפלטון, אלא המילה פמליה כתובה באפלטון, פמליה זה מילה יוונית, אז הרמב״ם אומר, איזה פלא, לא רק שתוכן הדבר כתוב באפלטון, אפילו אפלטון השתמש באותה מילה בדיוק. אז כתוב בגמרא גם שפמליה זה מילה יוונית, זאת אומרת, הספירה זה מילה יוונית גם, וזה לא במקרה, זאת אומרת, כי פנימיות התורה זה תורת אדם הראשון, זה לא תורת משה רבנו. אז עם ישראל וכל בנים של אדם הראשון הם שווים בפנימיות התורה. בתרי"ג מצוות, במעמד הר סיני, בברית של מעמד הר סיני, שם זה ניתן לאלה שעמדו בברית שנקראים עם ישראל, שזה תלמידים של אברהם אבינו, ש... מדובר שם על עם ועל התנהגות מחייבת, חסד, דברים כאלה, אבל ההשגות של דת אלוהים שהיו מסורות ליחידי סגולה מאז אדם הראשון, כתוב שמתושלח, חנוך, שהיו צדיקים לפני אברהם אבינו, אז זה תורת אדם הראשון, וביוון יש, החוכמה הזאת מהירה, כתוב יפת אלוהים ליפת וישכון באוהלי שם. יפת אלוהים ליפת זה חוכמת יוון, וזה לא מדובר על האודיסיאה ועל ההומרוס ועל כל הסיפור האלילים של זהוס ואפרודיטה, זה לא חוכמת יוון, זה סתם סוקרטס ואפלטון מדברים, אומרים זה שטויות של העבודה הזרה של אנשים פשוטים וזה לא באמת החוכמה. החוכמה זה אריסטו ואפלטון, אז בגלל זה יש כאן משתמשים במילים יווניות. אז ספירה זה מילה יוונית שהפירוש שלה זה כמו אטמוספירה, זה כדור. הגלגלים, מה שהרב אומר הגלגלים זה ביוונית, התרגום המילולי של המילה הגלגלים שיש במורה נבוכים ובהלכות יסוד התורה זה ספירות, זאת אומרת כדורים, הגלגלים זה כדורים. אז עכשיו הנושא הזה של כדור, אני לא אכנס לזה כאן עכשיו, יש ספר של אריסטו שנקרא על השמיים, יש לו שם כמה פרקים שהוא מדבר על הצורה של עיגול ומנסה להסביר למה הצורה של עיגול היא מגלה על האינסוף, מעצם העובדה שזה עיגול. זה דברים נורא עמוקים, זה גם בכתבי האריזה שהוא אומר בשער א' בענף ב', הוא אומר שבהתחלה התמציאות היה אור אינסוף ברוך הוא, ואז באמצע אור אינסוף ברוך הוא נעשה חלל ריק. אז הוא אומר, החלל ריק הזה היה בצורת כדור, עיגול, ולמה הוא לא היה בצורת מרובע משולש? ואז הוא מתחיל שם חקירה. למה הוא לא משולש? למה הוא לא ריבוע? אז רואים מה זה מעסיק אותו? אז זה עיגול, לא יודע, טבעי, אינטואיטיבי. מה פתאום שזה יהיה משולש? אז לא, הרי זה שואל, הוא חוקר, הוא מסביר בקיצור, יש לו שם הסבר, זה הסבר מקוצר, זה הסבר סתום, צריך ללמוד אותו, אבל הוא מסביר, הוא חוקר, הוא עושה מזה סוגיה, מה מיוחד בצורת עיגול. אז, טוב, זה דברים נורא סתומים, זה לא טקסט שאפשר לקרוא ולהבין מה הוא רוצה, זה דברים מאוד מאוד עמוקים וחידתיים שהם כתובים בכתיבה של סוד, כמו בספר קבלה, זה לא שאם זה היה כתוב ברור הייתי פותח מן הלומדים, אבל זה צריך מאוד מאוד להתעמק בזה. עכשיו, אז זה הנושא של עיגול, ויש שהספירות הן דבר שקוף. ספירי, זה כאילו הכוונה שקוף. מה שכתוב במקרא, בחומש, מעשה לבנת הספיר, אז הרמב"ם פה אומר, ספיר זה שקוף. בפרק חלק א' בפרק כף רגע לא כן כף חן הוא מביא את הפסוק של מעשה לבנת הספיר אז הוא אומר ספיר זה החומר הראשון והוא אומר הנה, המראה כלבנת הספיר. אז הוא אומר, החומר הראשון לא מקבל שום צורות, אז אין לו שום צבע, ולובן הספיר אינו מראה לבן, אבל זוהר בלבד, והזוהר אינו מראה. מראה הכוונה צבע, זה לא צבע. שלא היה מראה, לא היה מראה, המראים כולם מאחוריו והמקבלם, זה הכוונה. אם הזוהר, הספיר, שהוא זוהר, הוא היה צבע, לא היינו רואים את מה שעומד מאחוריו. כיוון שראים את מה שעומד מאחוריו, אז הוא שקוף, אז אין לו צבע משלו. זאת אומרת, השקיף, ספיר זה להיות שקוף, שאין לו צבע, ובגלל זה רואים את מה שאחוריו. זה כתוב מפורש בעריכות פה, זה מובן מאפלטון, בחלק א' פרק כ"ח. זאת אומרת שספירות זה מלשון ספיר, ספיר גזרתם, זה כתוב בזוהר. שזה המובן של המילה ספירות שהן שקופות. מה הפירוש שקופות? שהן לא מסתירות את האינסוף. זה פשט, וזה מה שאומר כאן בחלק א' פרק כ"ח, שהחומר הראשון הזה שהוא ספיר, שהוא שקוף, הוא מתחת לשמיים שנקרא עם כיסא, ואמרנו, שהשמיים זה לא משהו נפרד שקיים מעל החומר הראשון, כי אין שום דבר שקיים מעל החומר הראשון, רק הקדוש ברוך הוא שם, אלא שמיים זה הסתכלות מסוימת בחומר וגם בדברים הנבראים, שבגלל זה אצלנו, הפרק שלנו, משמע שהשמיים זה שמיים שאנחנו רואים בחוש, ובעצם אפשר לראות את זה בכל דבר, גם בנמלים, בכל דבר. רק שהשמיים רואים בהם את זה יותר, אז זה הכוונה שהוא ייחד אותם באורו וזוהרו, ובגלל זה הם נקראים כיסא, שיש בחינה שרואים מהבריאה מולבדת האינסוף. זה הפירוש שמיים. בראשית ברא להם את השמיים ואת הארץ. אז בחלק ב' פרק כ"ו הוא אומר, יש את החומר של השמיים, שזה מאור לבושו, שזה קרוב לאורו וזוהרו, שזה אותו ביטוי שכתוב אצלנו, שכיסא זה מה שיש בו את אורו וזוהרו, והארץ זה הדברים שרחוקים מאורו וזוהרו כי הם מוגבלים, והשמיים זה בחינה של הארץ, זה לא... באיגרת של רבי עזריאל, בהמשך, אני העתקתי את זה בשיעור שלפני שבועיים או משהו כזה, יש מאמר של פרופסור גרשום שלום שהוא פרסם את האיגרות האלה, אז הוא אומר שעל הפסוק על השמיים וירקי המבדיל בין מים למים, אז הוא אומר שהמים העליונים זו אותה צורה גדולה ונפלאה, שזה בעצם ספירת חוכמה, שזה השמיים העליונים, שהם זה בחינת שמיים שיש בכל דבר. אני אי אפשר יותר מדי להיכנס לזה, אבל זה איזשהו יש נגיד זה הבאתי פנחס רגע, מה אתה שואל? איך בזוהר המילה מופיעה? איזה מילה?
הספירות. זה מופיע ככה בזוהר.
כתוב גם ספירות, כתוב, יש אז הרבה שמות. זה סוגי העצומה. יש המון מילים שמתכוונות לספירות. לא מילה אחת ולא חמש, יש הרבה. צריך לבדוק את כולם וללמוד אותם ולהשוות בין המושגים. זה עניין גדול ועצום. רק שנייה. בהלכות יסודי התורה, בפרק ד', הוא אומר, לעולם אין אתה, בהלכה ז', לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה, הצורה בלא גולם, אלא לב האדם הוא שמחלה גוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה, והצורות שאין להם גולם, קודם הוא אמר, לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה, הצורה בלא גולם. הוא אומר, אתה לא יכול לראות צורה בלי גולם. כך הוא מתחיל את ההלכה. ההלכה ז' מתחילה. לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם. זו הלכה שהיא סיכום מה זה מרכבה. ארבעת הפרקים הראשונים בהלכת יסודי התורה זה הפרקים של מה זה בראשית ומה זה מרכבה. ופה זה סיכום של כל הארבע, של מה זה בראשית ומה זה מרכבה ביחד. כי הם בעצם אותו נושא. שלהם רואים אותו, ההסתכלות מתחילה מהטבע או, ש... או מהמופשט, אבל בסופו של דבר זה אותו עיסוק במעשה המרכבה, כל הארבע פרקים הראשונים, וזה הסיכום שלהם. אז תכף נראה, זה הלכות הסיכום שלהם. אז הוא אומר, לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם, אתה מסתכל, אתה לא רואה צורות מופשטות, אתה רואה רק... דברים שאתה יכול שהם עם חומר, אתה יכול להסתכל עליהם ולראות שיש בהם חיים, שיש בהם אור, שיש בהם צורה עליונה, גילוי אלוהות, אבל אתה רואה את זה דרך הפשטה מהחומר, אתה לא רואה ישר את הצורה. הוא אומר, לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה, או צורה בלא גולם, אתה לא יכול לראות צורה בלא גולם. בסוף אתה הלך אומר, וצורות שאין להם גולם, קודם אמרת שאתה לא רואה אותם. עכשיו הוא אומר, אינם נראות לעין, זה נכון, קודם אמרתי שאתה לא רואה אותם, בסדר, הם באמת אינם נראות לעין, אבל לא התכוונתי שאתה בכלל לא רואה אותם, אלא בעין הלב הם ידועות, כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית העין. אנחנו יודעים את אדון הכל בלא ראיית עין. אז מה, איזה מין ידיעה זאת? מה אנחנו יודעים? מה זה? הרי הוא דיבר על התארים, שאנחנו לא יכולים להגיד לו שום תארים, אנחנו מפשיטים את הצורות מהגופים החומרים, פה פתאום הוא אומר, צורות שלהם גולם אינן נראות לעין, אלא בעין הלב. בעין אתה לא, עכשיו כשהוא אומר עין, הוא לא מתכוון, רק עין בשר. כי עין בשר לא יכולה להפשיט את הצורות מהגופים החומריים. זה גם כן עיון, זה שכל עיון. מה שרואה גוף חומרי ויכול להפשיט ולזהות שיש בו צורה, זה החשף אל העיוני, זה לא עין בשר. עין בשר לא רואה שום צורה. אז, שלום פנחס. אז זה לא מדבר כאן, מה שאומר, הצורות שלהם גולם אינם נראות לעין, הוא לא מתכוון אין בשר, אנחנו מדברים פה בכלל אין בשר. הוא אמר קודם, לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה, צורה בלא גולם, אז הוא לא מתכוון ראייה באין בשר, כי הוא אומר, אלא לב האדם, הוא שמחלה גוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה. אז הוא אומר כאן לב האדם, הלב האדם הוא לא רואה, כי בהתחלת ההלכה הוא אומר, לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה צורה בלא גולם, אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה. הוא מדבר על לב האדם, הוא אומר, לב האדם זה השכל העיוני. הוא אומר, לעולם לב האדם לא רואה גולם בלא צורה צורה בלא גולם, אלא לב האדם הוא רואה גוף שיש בו גולם וצורה, חומר וצורה, והוא מחלק בדעתו לראות את הצורה לחוד ואת החומר לחוד. זה לב האדם עושה, וזה השכל העיוני. אז השכל העיוני מתחיל מהסתכלות על גוף שיש בו חומר וצורה, והוא יודע להפריד לראות את הצורה לבדה שנמצאת בגוף החומרי. זה לב האדם שהוא השכל העיוני. אז השכל העיוני שהוא לב האדם, הוא לא רואה צורה בלא גולם. כי גם השכל העיוני הוא לא יכול להתחיל מלראות צורות מופשטות. הוא רואה, הוא מפשיט את הצורות מהגופים שיש בעולם. עכשיו פתאום הוא אומר, והצורות שלהם גולם אינם נראות להם, ברור שלא לאין בשר, לא דיברנו על אין בשר, אין בשר לא רואה כלום. היא רואה רק כמו כלב וכמו חתול. היא לא מפשיטה שום צורה משום דבר, אז היא לא הייתה בתוך הנושא שלנו בכלל, לא הזכרנו אותה בכלל. היא לא נידון פה בכלל. אלא הכוונה אינם נראות לעין, הכוונה לאין השכל העיוני. הצורות שלהם גולם, אין השכל העיוני לא תופסת אותם, אז מה כן? אלא באין הלב הם ידועות. קודם הוא אמר לב האדם, ועכשיו הוא אומר אין הלב. יש באדם שני כוחות, יש לב האדם שזה השכל העיוני, ויש אין הלב. מה זה? זה עוד משהו באדם. עוד יכולת באדם שהיא אחרת מהשכל העיוני שמפשיט צורה מחומר, והיכולת הזאת של אין הלב, היא רואה את הצורות שלהם גולם, היא יודעת אותם, הוא לא אומר היא רואה אותם, היא יודעת אותם. קודם הוא דיבר על לראות, לראות בין השכל. עכשיו הוא לא אומר לראות אלא לדעת, הצורות שלהם גולם אינם נראות, השכל לא רואה אותם בשכל העיוני שהוא כמו העין שהוא רואה, הן לא נראות לשכל, אבל הן ידועות בעין הלב, לא נראות אלא ידועות. כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין, לראיית עין הכוונה פה ראיית שכל, לא ראיית עין בשר. הוא לא מדבר על ראייה שיש לחתול ולעכבר שהם רואים בעין בשר, הם רואים גוש חומר שרץ וחתול רואה עכבר, הוא רואה בעין בשר, הוא רואה חתיכת בשר, חתיכת עכבר, חתיכת חומר ורץ אחריו, ולא על זה מדברים, אלא מה שידענו אדון הכל בלא ראיית עין, הכוונה השכל אם היא לא תופס אותו, אחר כך יתפוס אותו בשכל, למה? כי הוא אין סוף. אבל אין הלב כן רואה, כן, הוא לא רואה אותו, כי אי אפשר לראות את האינסוף, כי אין לו הגדרה, אין שם מה לראות, אבל הוא ידוע. אין הלב יודע אותו. הוא לא רואה אותו, הוא בעין השכל, אבל הוא יודע. יודע זה כמו ואדם ידע את חווה אשתו. זה חיבור, זה לא ראייה. ראייה זה כוונה לראות משהו, שיהיה משהו שאתה יכול להגיד מה ראית, בריאה שכלית, אתה צריך הגדרות, זאת אומרת, ראיתי ככה וככה וככה, אני מגדיר מה ראיתי, אני מספר, אני אומר, מה השכל שלי ראה, כאילו אדם מעיין בחוכמה, ואז הוא כותב ספר של חוכמה, והוא מספר בספר, החוכמה, עיינתי בחוכמה וראיתי שככה וככה בשכל העיוני שלי, אז זה לראות, אז הוא אומר, הצורות שלהם גולם, כמו שאדון הכל והבורא, אינם נראות לעין, אלא בעין הלב הן ידועות. הן לא נראות לעין השכל, אבל הן ידועות בעין הלב, כמו שאדון אדון הכל בלא ראיית עין. הוא חוזר על זה בסוף פרק א' של מורה נבוכים, בחלק א', פרק א', שהאדם, הוא חוזר על אותו נושא, פה זה ברכות יסודת תורה, אז במורה נבוכים הוא כותב את זה, יש לו גם ניסוח מיוחד כזה, הוא אומר את אותו דבר, הוא אומר, וכאשר יוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאוד, מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח, הוא השגה השכלית, אשר לא ישתמש בחוש, לא מעשה גוף, לא יד ולא רגל, דימה אותה בהשגת האלוה אשר אינה בכלי. עכשיו, השגה השכלית היא לא דומה להשגת האלוה. דיברנו על זה שלמדנו בפרק א', שלהגיד שצלם אלוהים זה יכולת ההשגה של האדם, גם אם זה השכל המופשט, העיוני, זה עדיין, זה לא דומה לאלוהים. הוא לא משתמש בשכל עיוני, הוא לא... כי שכל עיוני מגדיר כל דבר. זה הגדרות עמוקות, זה הגדרות מופשטות, זה לא הגדרות של שכל אינטלקטואלי, שימושי, מילולי, אבל עדיין לראות בשכל זה לראות משהו, אצל הקדוש ברוך הוא דבר כזה משהו, משהו זה מוגדר, זה לא אינסוף, אצל הקדוש ברוך הוא שרק אינסוף. אז יש גם עוד נקודה כזאת, שבהקדמת הרמב״ם לפרק חלק, הוא מדבר שם על השגות עולם הבא. אז הוא אומר שהעולם הבא הוא מופשט, אין שם גוף, יש שם השגות מופשטות, והצדיקים שמגיעים לעולם הבא, הם משיגים שם את דעת אלוהים, כמו הגופנים העליונים, שזה הגלגל העליון, הגלגלים, והכוונה לגלגל העליון, שזה החומר הראשון, זה הנברא הכי גבוה, או למעלה מזה, הם משיגים כהשגת הגלגלים הגופנים העליונים, שזה ברור שהכוונה לגלגלים, וכשאומרים גלגלים, אז כל הגלגלים כלולים ביחד בגלגל העליון החיצון, שזה החומר הראשון, זה הבריאה הראשונה, או למעלה מזה, מה זה למעלה מזה? איך אפשר למעלה מזה? החומר הראשון או הנברא הראשון, אז הוא משיג הכי הרבה את הבורא. איך אדם יכול להשיג יותר מזה? מה יש להשיג יותר מזה? מה יש עוד להשיג? אז הוא אומר, או למעלה מזה. יש... אנחנו לא יכולים להיכנס לכל הנושאים שיש פה. יש נושא אחד רק שאני רק אזכיר אותו בקיצור. בראשית רבה, בהתחלה, בראשית רבה, ממש בפרק הראשון, על הפרק הראשון, על בראשית ברא, כתוב ש... הקדוש ברוך הוא, התורה אומרת, השם משתמש ככלי לבריאת העולם, הסתכל בתורה וברא את העולם, אז כתוב שבראשית רבה ככה, איך מלך בונה ארמון? המלך קורא לבנאי, ונותן לבנאי פנקסים, שיש שם את התוכנית של הארמון, והבנאי בונה את הארמון לפי הפנקסים. הפנקסים זה התורה, הבנאי הסתכל בתורה וברא את העולם, ותחשוב, אז יש את הבנאי ויש את המלך, יש שם שניים. המלך נתן לבנאי לבנות את הארמון, והמלך נתן לבנאי את הפנקסים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את התורה, וכשאומרים שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, אבל הוא הרי ברא את התורה, אז זה לא שהבריאה היא מתוך הסתכלות בתורה, כי הוא, על מה הוא הסתכל כשהוא ברא את התורה? הוא לא הסתכל על התורה בשביל לברוא את התורה, הוא ברא את התורה לבד, בלי להסתכל על שום דבר, מעצמו, מרצונו, לא יודע ממה, לא בהסתכלות על משהו, מי מאלץ אותו, מי מכתיב לו, מי כותב לו על מה להסתכל, הוא חופשי. אז ועכשיו, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל בתורה ובורא את העולם, הוא נותן לבנאי להסתכל בתורה ולבנות את העולם, והבנאי נקרא הקדוש ברוך הוא, וכמעט בכל מקום בחזה שכתוב הקדוש ברוך הוא, ברור שמדובר על הבנאי ולא על השם יתברך. ויש שניים, וזה כתוב גם לא חלילה שיש שתי אלוהיות, כן? הכל כפוף לתקנה, זאת אומרת, פעם קודמת שלמדנו את הנושאים האלה, אז אמרו לי, יצאת לא ברור אם יש השם אחד או שניים, אז אני אומר, ברור, יש אלוהים אחד, וכל מה שאנחנו לומדים זה להבין את האחדות הזאת. אז אנחנו שואלים שאלות וחוקרים חקירות, בשביל לחקור איך אנחנו תופסים את האחדות הזאת, אבל לא שיש חס וחלילה שניים, בוודאי שלא, זה כמו שאומרים בפרסומות, בכפוף לתקנון, הכל בכפוף לקביעה של י' ג' עיקרי אמונה, שהשם אחד, ואנחנו לומדים את זה, אנחנו לא מערערים על זה, אנחנו לא עושים איזה סימני שאלה או אפשרויות אחרות, אבל בשביל לברר את האחדות, אז צריך לראות איך, איך המוגבל רואה את האחדות שאין סוף, אז מה קורה פה? אז בחלק מהחקירה יש את הנושא הזה של כאילו יש פה שניים, אבל זה לא באמת. אם נצליח להתברר קצת, אז נבין שזה לא באמת. ככל שנשאר לא ברורים, וזה לא יתברר כל כך איך באמת זה לא שניים, אז נשאר בצריך עיון, אבל לא שאין באמת נחשב ששניים, אז הוא חליל. בחלק ג' של מורה נבוכים בפרק נ"ב הוא אומר ככה, אין ישיבת האדם, זה גם מובן בשולחן ארוך, אבל שם יש קצת שינוי, שם הוא לא מזכיר את השניים. אין ישיבת האדם ותנועתו ועסקיו הוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועתו ועסקיו הוא לפני מלך גדול. אז אנחנו חיים לפני מלך גדול, ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורה במושב המלך. אנחנו חיים מול המלך, במושב המלך, ואנחנו צריכים להתנהג בהתאם, להיות בכבוד מלכות. ומפני זה, מי שיבחר בשלמות האנושי, ושיהיה איש אלוהים באמת, יאור משנתו וידע שהמלך הגדול, המחופף עליו, והדבק עמו תמיד, הוא גדול מכל מלך בשר ודם. ואילו היה דוד ושלמה, הוא אומר, מספיק שהמלך שאני עומד חי מולו כל הזמן, זה דוד ושלמה המלך, גם כבר היה סיבה שאני לא ארחיב את פי כרצוני, והתנהג איך שבא לי, ואני אישן, הוא אומר, האדם צריך להתעורר, אנחנו ישנים מהעובדה שאנחנו חיים לפני מלך גדול. אז הוא אומר, מספיק שזה רק דוד ושלמה, כבר היינו צריכים להתעורר ולחשוב איזה אנחנו חיים המלך הגדול. כל שכן שזה היה הקדוש ברוך הוא, המלך הגדול, שהוא לא מלך בשר ודם. שוב הוא אומר, והמלך ההוא, הדבק, המחופף, הוא השכל השופע עלינו, שהוא הדיבוק אשר בינינו ובין האלוה יתברך. זאת אומרת, המלך הגדול הוא לא האלוה התברך. אותו מלך גדול שאדם צריך לדעת שהוא חי ויושב לפני מלך הגדול, אז המלך הגדול הוא מדבק אותי עם השם התברך, הוא לא בעצמו השם התברך. זה מה שכתוב פה. והמלך הוא הדבק, המחופף, הוא השכל, הוא לא השם התברך, הוא השכל השופע עלינו, מהשמיים, מהבורא, שהוא הדיבוק אשר בינינו בין האלוה יתברך. המלך הוא השכל שהוא הדיבוק בינינו לאלוה יתברך. אז, וכמו שאנחנו הסגנו באור ההוא אשר השפיע עלינו, כי אמרו באורך נראה אור, כן באור ההוא בעצמו הוא משקיף עלינו, ובעבורו הוא תמיד עמנו משקיף הרואה. אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראינו, ואבן זה מאוד, כל פעם שאומר ואבן זה מאוד, הוא מתכוון פה לפנימיות לסוד, כי זה ודאי סוד, משמע שיש את המלך הגדול, שהוא לא האלוה התברך, הוא רק מדבק אותנו באלוה התברך. עכשיו, זה ברור שנגיד, הקדוש ברוך הוא ברא את השמש, והשמש משפיעה את החיים לכל הטבע, אז אסור לנו להשתחוות לשמש, אסור לנו לחלוק לכבוד, כי היא רק משרתת של הבורא. אז החלק מהאמונה במונותאיזם, באחדות, זה לא לחלוק כבוד למשרתים, אלא לראות שמשרתים של האלוה יתברך, ולחלוק את הכבוד לאלוה יתברך, ולא למשרתים שלו. אז אם המלך הגדול הזה, שזה השכל, שהוא מדבק אותנו, הוא משרת של הבורא כמו שהשמש משרתת, כי בעצם השמש היא דבר חי, ובחיים שלה יש לה בחירה, יש לה מחשבה, יש לה החלטות, והיא מנהיגה את העולם, היא משפיעה על העולם בעצמה, זה, היא לא סתם גז לוהט, והיא לא סתם רובוט, אלא היא באמת כמו שר, זאת אומרת, נתנו לה אחריות על גזרה מסוימת, שזה כל הטבע, להשפיע את השפע, ועכשיו זה שלה, והיא שם עושה מה שהיא חושבת, מה שהיא מחליטה, מה שהיא רוצה. אבל את כל הכוח, את כל הסמכות, את כל האפשרות, את כל היכולת, היא מקבלת מהבורא, זה לא שלה. הוא ברא אותה, והציל עליה את הסמכות הזאת, את הכוח הזה, את היכולות האלה. אז אנחנו לא נתפלל לשמש ואגיד, עכשיו את חיה ואת מחליטה ואת נותנת, אז תתני לי. לא, אנחנו נתפלל רק לבורא. אז פה המלך הזה הוא לא משרת של הבורא כמו שהשמש משרתת. אז אנחנו כן חולקים כבוד למלך. אבל עדיין יש פה שני דברים, יש את המלך ויש את האלוהי יתברך. וזה מה שכתוב בבראשית רבה, שיש את המלך ויש את האומן שבונה את הארמון. הארמון זה העולם, ויש מי שבורא את העולם, וזה לא, זה לא האלוה התברך, זה הבנאי. דרך אגב, שאפלטון מדבר על בריאת העולם, הוא אומר שהבנאי בונה את העולם, ביוונית קוראים זה דמיורגוס, זה כוונה בנאי. וזה בדיוק מה שכתוב במדרש רבה, שהבנאי בונה את העולם, לא המלך. המלך רק שלח את הבנאי. אז עכשיו, מה שיוצא פה שהבנאי זה הספירות. השכל השופע שהוא מדבק אותנו באלוהי יתברך זה הספירות. שהן מהירות, חלק מהמשמעויות של המילה ספירות, זה גם כן לומדים מהמילה ספיר, שספיר זה כוונה שקוף, שקוף שלא מסתיר את אור אינסוף, אבל ספיר זה גם הכוונה, יש פסוקים שזה מאיר כספירים, והיו הבנייך קודקוד, אני לא מרוכז, אני לא זוכר, יש כזה פסוק ש ויסדתיך בספירים, שספירים זה 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 מאיר, זה אבנים שמאירות. אז זה הכוונה פה, הבנאי הזה, האדון, המלך הגדול הזה, זה הספירות שהוא מאיר, והוא מאיר את האור אין סוף, הוא לא מאיר את האור המוגבל, בגלל זה הוא מדבק אותנו באלוה יתברך. זאת אומרת שהספירות המצומצמות הן מגלות דווקא את האור אין סוף, לא את הצמצום. זה החידוש, שהצמצום הוא לא צמצום בכלל, שהצמצום, הכוונה, אנחנו רגילים לחשוב שהצמצום הוא מגלה את האור אין סוף האלוהי, בדרך מצומצמת, ופה רבי עזריאל אומר את זה בפירוש, שאם אתה חושב שהעולם הזה המוגבל מגלה את הבורא בדרך מוגבלת, אז חסרת משלמותו, כי אתה צריך שהוא יתגלה בדרך של אינסוף, לא בדרך של מצומצם. ובגלל זה המלך הגדול שמדובר פה, זה לא עבודה זרה, כי הוא לא... השמש היא עבודה זרה, כי היא מגלה את היופי והאינסופיות והחוכמה של הבורא בגילוי מוגבל, בגילוי מצומצם. אבל המלך הגדול שמדובר פה, שזה השכל השופע, הוא מגלה בגילוי שהוא לא מצומצם. הוא דרך המצומצם הופך להיות כלי לגילוי האינסוף. איך זה עובד, זה סוד מעשה מרכבה, אבל ככה זה עובד. זאת אומרת, יש נקודה בסוד מעשה מרכבה שאנחנו לא מבינים ואף פעם לא נבין, והיא סתירה. ואנחנו לא פותרים עכשיו את הסתירה. רק מסובבים את הסתירה לזווית חדשה, עמוקה יותר, שחשבנו שהסתירה אומרת שאנחנו לא יכולים להשיג את האינסוף, וכל מה שאנחנו משיגים זה השגות מוגבלות, שהן צמצומים של האור אינסוף, ככה חשבנו שזה מה שנובע מהסתירה, שבגלל שהאינסוף והמוגבל סותרים, אז אומר שהמוגבל לא יכול לגלות האינסוף כי הוא משהו שונה ממנו, ובגלל שהוא לא יכול לגלות אותו, אז אנחנו מסתפקים בגילוי חלקי, בגילוי מצומצם, בגילוי מוגבל. אז רבי ישראל אומר לא ולא, אוי ובוי, אתה חסר לך המושג של ספירות, אז אתה כופר גמור. אתה מאמין בחתולים ובכלבים, אתה הפכת את הספירות לנבראים רגילים, כמו חתול וכלב, יש ספירה מידת הדין, מידת החסד. אבל הספירות זה לא נבראים רגילים, הספירות זה נבראים שהם מוגבלים, אבל הם מגלים את האינסוף, ואיך עובד שדבר מובך לגלות את האינסוף, פה הסתירה, פה החלק שאנחנו לא מבינים, אבל זה ככה עובד. זאת אומרת, יש את החלק שלא מבינים, שהאינסוף סותר למוגבל. מה יוצא מזה למה יעשה? מה המסקנה שיוצאת אחרי שיש כאן סתירה שאנחנו מבינים אותה? אפשר להוציא מסקנה שאנחנו לא תופסים את הגילוי האינסופי של אלוהות, אלא רק את הגילוי שהוא מוגבל וסופי. אז פה אנחנו יודעים שזה לא המסקנה המכונה, אלא אנחנו כן תופסים את הגילוי האינסופי של האלוהות, דרך המוגבל. איך זה יכול דרך המוגבל? פה זה הסוד של מעשה מרכבה, פה זה הסתירה שלא מובנת. אבל המסקנה אחרי שיש את הסתירה לא מובנת היא שאנחנו כן תופסים את אור אינסוף. זה מה שאומר שאם לא אתה חיסרת מכוחו, אז אלוהים שלך הוא לא אלוהים אמיתי. אתה חיסרת משלמותו, אלוהים שהוא לא שלם, זה לא אלוהים, זה עבודה זרה. המקובלים לומדים איך לראות בכל המציאות ספירות ולא עצמים. זאת אומרת, אם אתה רואה בגופים שבטבע, גופים טבעיים, חמור, חתול, כלב, אדם, בית, עץ, אבן, אז אתה לא רואה בהם ספירות, אתה רואה בהם דברים מוגבלים. בדברים מוגבלים אתה יכול לגלות אור אלוהי מוגבל, יופי מוגבל, חוכמה מוגבלת. יכולה להיות ענקית, אבל מוגבלת. ואז אתה לא רואה את באמת שום גילוי של אלוהות, אתה רואה איזשהו גילוי מדהים, שאתה משתחווה לו, ואתה משתחווה לעבודה זרה. כי זה לא האינסוף, זה המוגבל. אז זה לא הבורא. אין לנו משהו אחר. אין לנו משהו אחר חוץ מהאור שמתגלה בבריאה. לזה אנחנו משתחווים. אין לנו משהו אחר להשתחוות, לא למה משתחווים. אז אם אנחנו משתחווים לזה בתפיסה שזה לא אור אינסוף, אז השתחווינו למשהו שהוא לא הבורא, אז העבודה זרה, זה מה שאומר זה. כי אנחנו לא מבינים מה המושג של ספירות, אנחנו מבינים שיש גופים. אז אנחנו בגופים יכולים לראות גילוי של אור מוגבל, כי הגופים הם חומריים. חומר הוא מוגבל, והכוח שלו מוגבל, והיופי והסדר והאור שיכול לגלות הם מוגבלים. אז אם אתה רואה בעולם גופים חומריים, אז אתה תראה אור מוגבל, וזה לא הבורא. אז אתה חייב להבין שהגופים החומריים האלה הם לא חומריים, הם לא גופים חומריים. הם כלים שיכולים לגלות אור אינסוף, ואז הם נקראים ספירות. זאת אומרת, המקובלים מלמדים שהאריזה מדגיש את זה. אין בעולם משהו שעולה ספירות. אין גופים חומריים, אין דבר כזה בכלל. יש רק ספירות. הכל זה ספירות. האריזה לא אומר, וזה כתוב גם ברמ"ק, וזה כתוב בכל הספרים, אני חושב שגם בזוהר, שכל המציאות היא 10 ספירות. אין משהו אחר במציאות חוץ מ10 ספירות. כל מה שרואים במציאות זה זוויות לבחינות של 10 ספירות. כל מה שתראה אתה רואה 10 ספירות. אם אתה יודע לראות נכון, אנחנו לא באמת יודעים את זה, אבל זה מה שאנחנו מנסים ללמוד, זה מה שהחוכמת הקבלה מנסה ללמד אותנו, שאל תראה גופים חומריים, תראה בכל דבר 10 ספירות. אז ברגע שאתה רואה ספירות, אתה רואה דברים שהם שקופים, והם לא מסתירים את האור אינסוף, ומה שאתה, האור שמיר דרכם זה אור אינסוף, זה כמו מה שכתוב ברמה שאני כל הזמן חוזר אליו בפרק ב', שאיך הדרך לאהבתו ויראתו, אז אהבתו ויראתו זה צריך לתפוס את האינסופיות שלו, כי זה הוא. זאת אומרת, אמרנו, אתה יכול לאהוב משהו אם יש לך תפיסה בו. אם נגיד, אני חושב שאשתי זה עכבר, נגיד היופי שלה, הנשיות שלה, הנשמה שלה, אין לי כלים לתפוס את זה, זה גדול על הכלים שלי, הכלים שלי קטנים. אז אני מצמצם את אשתי ואומר, אחרי שצמצמתי את האור שלה, אז בכלים הקטנים שלי אני תופס את האור של היופי שלה, של הנשיות, של הנשמה, של מה שיש לאהוב בה, אני מצמצם את זה, הופך את זה יותר קטן, זאת אומרת לעכבר, לאבן, ואז אני אוהב את העכבר או את האבן, אז אתה לא אוהב את אשתך, אתה לא יכול לאהוב אותה בלי לתפוס מים, אז אתה לא יכול, אם אתה אומר שהאור של הבורא הוא גדול עליך, כי הוא אינסוף, ואין לך כלים לתפוס אינסוף, אתה מסתדר שאתה תופס אינסוף, אז מה אתה תופס? אורות מוגבלים, דברים יפים, מהירים, מוגבלים. אז לא תפסת את הבורא, אז איך תאהב את הבורא? איך תאהב אותו אם אין לך שום תפיסה בו? אז הוא אומר, איך אוהבים את הבורא? האל הנכבד והנורא זה מצווה לאהבו. איך ידך לאהבתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו ובוריו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. זאת אומרת שהיא אין סוף. אתה מהנבראים רואה את האין סוף. כתוב, לא ערך ולא קץ. מה זה לא ערך ולא קץ? זה האין סופיות. שאין לה ערך הכוונה, אין לה השוואה לשום דבר. כי אין סוף, אתה לא יכול להגיד, הוא יותר גדול מהמספר 4, והוא גם יותר גדול מהמספר 100, והמספר 100 יותר קרוב לאין סוף מהמספר 4, כי יותר גדול לא, זה כל שטויות. אין שום השוואה בין שום דבר לאין סוף. אז זה הכוונה אין לה ערך. ולא קץ, אין לה סוף, אין סופית. אז האין סוף מתגלה בעולם, ואיך הוא מתגלה? הוא אומר על 10 ספירות. בהמשך הפרק הוא אומר, במה ייפרדו הצורות זו מזו, ואינם גופים, בגלל שהם מדרגות של במעלתם. מה שאמרנו שהם שונים במעלתם, זה שאמרנו למעלה ממעלתו של חבר אינה מעלת מקום, אלא כמו שאמרנו בשני חכמים שאחד ידע מחברו בחוכמה, שינוי שמות המלאכים עד שמעלתם הוא נותן פה את 10 השמות, שזה 10 ספירות, שזה 10 הזכלים הנפרדים של אריסטו. זאת אומרת שכשהוא מדבר הוא ישר הולך לזה, הוא אומר איך אתה מגיע לעבודה של הבורא, אתה מסתכל במעשיו, אתה רואה את חוסמתו שאין לך ואין לו קץ, איך אתה רואה את זה, אתה מסתכל על 10 ספירות. ו10 ספירות יש בהם סוד, כי כל אחד מה10 הוא נמוך ממעלתו של חברו. למה הוא נמוך? כי הוא פחות בשלמות ומעלה. מה זאת אומרת הוא פחות בשלמות ומעלה? הוא פחות סיבת מציאות, זאת אומרת, למה דיברנו על זה כבר, שהבדל מעלה זה כאילו, האבא הוא במעלה יותר גדולה מהילד, כי הוא סיבת המציאות של הילד. אז פה כל צורה היא סיבת המציאות של הצורה שתחתיה, אז היא גדולה במעלה ממנה. עכשיו, מה זה פירוש שהצורה היא סיבת המציאות של הצורה שיותר קטנה ממנה? אם היא סיבת המציאות שלה, אז מה יש בה שהיא יכולה לברוא מציאות? איך מציאות? היא לא אלוהים. הוא מדבר נגד הספירה. ספירה מספר 8 בוראת את ספירה מספר 9. ספירת הוד בוראת את ספירת יסוד. אז איך הוד יכול לברוא? מה, הוא אלוהים? הוא לא אלוהים, הוא רק הספירה השמינית. וגם אם הוא בורא את הספירה שתחתיו, הספירה שתחתיו מגלה עליו. אז כולם הם בעצם בריאה של הבורא וכולם מגלים על הבורא. ההבדלי מדרגה הם לא כפשוטו. זה לא באמת שאחד מהם נוצר מזה שמעליו. כולם נוצרו מהבורא, הם לא... זה לא שהספירת יסוד נוצרה מספירת הוד, היא נוצרה מהבורא כמו שספירת הוד נוצרה מהבורא. אז לא ספירת הוד נחשבת מעלה יותר גדולה כי היא סיבת המציאות. סיבת המציאות זה יותר אספקלריה של המציאות. זה, זה, טוב, אנחנו נוגעים פה לשאלות האלה עוד פעם, אם זה אספקלריה זה צמצום, ואנחנו מדברים שמתגלה פה הבורא לא דרך צמצום. אבל אני רק מצביע, הנושאים פה הם גם מקוצר המעשה וגודל המושג, וגם קצת מה שאפשר להשיג זה הרוחב מאוד מאוד. אנחנו גם נלמד, זה נושא שחוזר פה לזמן בהמשך, אז אנחנו נלמד מה שקשור פה קצת, ואז נתפתח עם זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, נחזור לזה כל הזמן, זה לא שעכשיו צריך לסגור את כל מה שיש לנו ללמוד בזה. אז זה נושא של כיסא. כיסא זה הכוונה, מה שמגלה את השמיים, את האינסוף, במוגבל. עכשיו, אני רק רוצה רק... אני קורא את מה שכתבת, עודד. אני אגיד פה משהו, כבר נגמר לנו הזמן, אני אגיד פה משפט, מה שאתה אומר זה טוב מאוד, אני מאוד שמח שאתה אומר את זה, כי אתה... זה אתה שם את האצבע על הנקודה, ובאמת עוד לא, הנקודה עוד לא מספיק ברורה. אני אגיד רק עוד מילה על זה, אני אמרתי שבספר שערי אורה, שזה ספר יסוד בקבלה, הוא אומר שהספירת מלכות קוראים לה אני, ספירת תפארת שזה היש, כל הבריאה זה אתה, וספירת כתר שהיא מצביעה ברמז על האינסוף, היא נקראת הוא. ואני אמרתי שרבי ירוחם עשה מזה יסוד מאוד גדול, הוא כל הזמן חוזר לזה, הוא כל הזמן עובד על זה, וכל הזמן רואים בזה עוד צד, במבנה הזה, והשערי הרב אומר שזה מבנה, הוא בסוף בספירת כתר, זה הפרק האחרון שלו, הוא אומר שכתר נקרא הוא, ואז הוא מחבר את זה לתפארת שנקרא אתה, למלכות שנקרא אני, והוא אומר שהם מבנה, יש אני, אתה והוא, זה מבנה אחד. עכשיו, איך הוא פירש את זה, רבי ירוחם, הפירוש שזה, המילה אני, פנחס שאלת איך שאת רוצה להבין מה באמת התכוונת שם, העניין של אני, אמרתי שלומדים את זה מהפסוק, לא רק, אחד מהמקומות שזה מוזכר, זה המדרש שאומר אני ישנה בליבי ער בשיר השירים, חז"ל אומרים אני, זה הקדוש ברוך הוא של ליבם של ישראל. עכשיו, היכולת שלנו לראות את האינסוף במוגבל, אתה אומר שזה כאילו מנסים לפתור את הסתירה, זה לא פותר את הסתירה, כי עדיין לא מובן איך יכול להיות שהמוגבל הוא כלי לגלות את האינסוף. שם זה נשאר, שם נשאר את הסתירה. איך אור אינסוף יכול להיות נגלה דרך הגילוי שלו במשהו, בנברא מוגבל. לזה אין תשובה. שם הסתירה לא שם נשאר את הסתירה, שם נשאר המקום הלא פתור של הסתירה. אז הסתירה לא באמת נפטרת, היא רק זזה לזווית אחרת, ממה שחשבנו מקודם, אבל היא נשארת לא פתורה. עכשיו, מה זה, אתה שואל, מה זה לראות אור אינסוף במוגבל? על מה מדברים? אז המושג של אני, זה אומר שיש כאן שינוי באדם, בתודעה של האדם, שהופכת את התודעה שלו למשהו אחר, ומזה נפתח לו יכולת לראות את הגילוי של האינסוף בתוך המוגבל. מה השינוי הזה? אז הוא אומר הספירה הראשונה, המלכות, שהיא נקראת אני, היא העירת שמיים. הוא אומר, השער הכניסה הראשון לכל העניין זה עירה. וזה לא עירת הפחד, זה לא עירה שאני פחד שיענישו אותי, אלא זה כמו שהרמב״ם אומר, בהלכות יסודי התורה, אלא איך הדרך לאהבתו ויראתו. אז לאהבתו זה שהוא התבונן במזבר מפלים גדולים מרמי חוכמתו של לאח ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפר ומתהווה את אהבה גדולה, זה אהבתו. עכשיו, הוא כשמחשב בדברים האלה עצמם, מיד הוא נרתע לאחורה וירא ויפחד, ויודע שבריאה קטנה שפלה אפלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד, כי ראש עמך נעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו. עוד פעם יש כאן להסתכל על השמיים, ובמורה נבוכים גם מדבר על מעשה אצבעותיך, מה זה מעשה אצבעותיך שיש בשמיים. זה כבר למדנו, ששמיים זה מילת מפתח לראות את הגילוי האינסופי שבעולם המוגבל. אז כשזה גורם למה אנוש כי תזכרנו, הוא נרתע לאחורה וירא ויפחד, ויודע שבריאה קטנה שפלה אפלה. הזכרנו הרבה פעמים את החזון איש באמונה וביטחון, שמדבר על אחידה, שמה שאדם מסתכל, הדין הנפש בשעת השקט, חופשי מרעבון תאווני, האמונה זה נטייה מעדינות הנפש, שהוא מסתכל לרום שמיים מלמעל, והיה על הבריאה, והוא רואה בחידה ונפשו סחרחרה, והוא מרגיש את עוצמה של אחידה. העוצמה הזאת של החידה זה הרגשה של היראה. זה לא היראה שאני אקבל, שיענישו אותי, שיתנו לי מכות, שיקחו לי את הכסף שלי או את הבריאות שלי, אלא זה היראה שאני מסתכל על הבריאה. חידה זה הכוונה, מה זה חידה? כמה אני קטן מלהבין את זה? זאת, אני מסתכל על העולם, ואני רואה בו חידה, מה פירוש שאני רואה בו חידה? אני רואה כמה אני קטן מהיכולת להבין את מה שאני רואה לי. אז הוא חידה. אם אני מספיק גדול ויש לי שכל, אז נכון, אני עוד לא הבנתי את העולם. אז הוא מסקרן אותי, חשוב לי. יש לי צורך קיומי להבין את העולם שאני נפלתי, נולדתי לתוכו, נפלתי כאילו מהבטן של אמא שלי, יצאתי, בום, אני באיזה עולם. מה זה העולם הזה? איזה פלא, איזה מוזר, איזה, מה יש פה? אז אני אומר, חשוב לי להבין את זה. אבל הוא מדבר שם על החידה בצורה כזאת שנפשו אבלה וסחרחרה, בלתי עם החידה אינו. זאת אומרת, החידה משתלטת עליו. הוא לא אומר, יש לי פה אתגר. אני נמצא בעולם פלאי, בעולם ש... יש מה להבין בו, ואולי יש לי צורך קיומי להבין אותו, אז אני עומד מול אתגר. אני צריך להתאמץ, אני צריך לשבור את הראש, אני צריך לחפור, אני צריך לעיין, כי אני רוצה להתחבר לעולם שאני נמצא בו, אני לא רוצה להישאר בחושך, אני לא רוצה להישאר מנותק, אני לא רוצה להישאר לבד, ויש איזה עולם ענקי שאני לא יודע עליו כלום, אז אני גם לא מחובר עליו, אז אני רוצה להתחבר. אז יש לי אתגר, כמו אני רואה אישה יפה, אני רוצה להקים את הבית, אז יש לי אתגר, איך אני מכיר אותה, איך אני לומד אותה, איך אני מגיע אליה, איך אני בונה את היחסים, איך אני מתחתן איתה. אז גם פה יש את העולם, העולם הזה אני מנותק ממנו, אני בודד, אני מנותק, אני בחושך, ואני רוצה להתחתן עם העולם הזה, להיות חלק מהמערכת, לא להיות איזה דבר נפרד. אז יש לי אתגר, אני לומד, אני מתאמץ, אני... זה, זה לא חידה. החידה פה, זה, היא מרסקת אותי, היא משאירה אותי חסרת אונים. אני מרוסק מהחידה, כי אין לי, זה לא אתגר, זה אוריקן שמשתולל עליי ואני פשוט מתרסק. זה לא, אוריקן לא מאתגר אותי. פצצת אטום נופלת לי על הראש, היא לא מאתגרת אותי, היא מועכת אותי. החידה הזאת מועכת אותי. אז זה היראה. וכמה שאדם באמת מסוגל להיות שם ולא לא, אנחנו בורחים מהעוצמה של זה, כי זה קשה לנו, אז אנחנו לא באמת תופסים כמה החידה הזאת היא לא משאירה איתנו כלום. זה מה שאומר, שאדם הוא בריאה כל כך שפלה וחשוכה וקטנה, אנחנו לא יכולים להרגיש כל כך קטנים מול המציאות, מול מה שיש באחידה של העולם. אבל על זה החזש מדבר, שהאחידה, הבן אדם אבל, והוא יותר קרוב למוות מלחיים, והוא כמעט מת שם, כי הוא לא מאותגר, הוא פשוט מת. למות זה לא להיות מאותגר, זה ממך, זה לא אתגר. ואם אדם, זה אני, זה השם אדנות, שהוא הכניסה, הוא אשר הכניסה לאהבתו ויראתו, להשגת דעת אלוהים. אז כמה שאדם מצליח שם, להיות שם, אז עם זה רואים את האור אינסוף שבמובן. זה הכלי, זה העין, זה עין הלב. אמרנו שהרמב"ם אומר, בשכל אתה לא רואה את הצורות שאין להם גולם, אתה לא יודע אותם כמו שיודעים את אדון הכל. אתה לא יודע אותם בשכל העיוני, בלב. אבל עין הלב, סליחה, אתה לא רואה אותם בלב, אבל אתה כן יודע אותם. לדעת זה הכוונה, אם פצצת אטום מתפוצץ עליי, אני יודע אותה טוב מאוד. תשאל אנשים בירושימה, הם יודעים ציין מה זה פצצת אטום. אולי הם לא מבינים, הם לא רואים. יש אנשים פשוטים, אין להם שם מושג מה זה אטום, ומה זה איינשטיין, ומה זה משוואה, ואיזה מין אנרגיה הזאת, הם לא יודעים כלום, הם לא רואים כלום. אבל זה התפוצץ להם על הראש, הם יודעים מצוין. זאת אומרת, אם אני מרגיש את העוצמה של האחידה, את האור שבוקע מהמציאות מול חוסר יכולת שיתפוס אותו, אז אני לא יכול להבין שם כלום, אני לא יכול לראות שם כלום, אבל אני יודע את זה כי זה מתנפץ עליי. זה משאיר אותי כבריאה אפלה. בריאה אפלה אז היא לא מבינה כלום, היא אפלה, אבל היא יודעת טוב מאוד שמשהו עבר עליה, שמשהו ריסק אותה. הוא אומר, כשמחשב דברים האלה עצמם, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויירא ויפחד. ומה הוא יודע? שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה. זה דבר אחד שהוא יודע, עוד פעם, מדברים פה על ידיעה ולא על ראייה. ראייה זה, שאני רואה משהו, פה אתה לא רואה כלום. מה אתה יודע? שאתה לא רואה כלום. זה מה שאתה יודע. את זה אתה יכול לדעת, כאילו, זה היה גדול עליך, אז אתה לא ראית את זה, אבל אתה יודע שזה היה גדול עליך, ולא עשית הערות כלום. אז הוא יודע שבריאה קטנה, שפלה אפלה, זה אני יודע. אני יודע שאני שפל ואפל, שאני לא רואה כלום, מהאינסוף אני לא רואה כלום, הוא מסנבר לי את העיניים, הוא שורף לי את העיניים, אין מחשבה תפסת בו כלל. לא רואים כלום, מסתכלים על אינסוף, נשרפות לך עיניים ואתה לא תופס שום דבר. זה, זה, זה מה שכתוב על אינסוף, שהמחשבה לא תופסת בו כלל. אבל מה אני יודע? אני יודע שנשרפו לי עיניים. זה אני כיודע מצוין, נשרפו, זה שורף, אני מרגיש עיוור. את התחושה שאני עיוור אני יודע, אני יודע שיש משהו שמעבר אותי. אבל אני לא יודע, אני לא רואה אותו, כי הוא גדול מדי, הוא אינסוף. אז מה אדם יודע? הוא לא יודע שום דבר על האינסוף. אבל יודע שהוא בריאה קטנה שפלה אפלה, עומד בדעת קלה מעוטה, מעוטה זה הכוונה בכלל אפס, לא קטן אלא אפס מוחלט, לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד, כי הרי שמח המעשה אצבעותיך, שמח הזה התנצצות האינסוף בעולם, מה אנוש כי תזכרנו, אני נשאר אפס מול זה. זה מה שהוא גם אומר במורה נבוכים, השתבח מי שניצחן ושלמותו. הוא ניצח אותי, לא ישאר ממני כלום, זה כתוב גם בהרבה מקומות, שנסתכל על האינסוף זה כמו להסתכל על השמש, אתה מסתנבר ואתה מאבד את הראייה בכלל, ולא שאחר שום אפל את ראייה, אתה נהיה עיוור. אבל אתה יודע שיש שם משהו שמעבר אותך, זה אתה יודע. וזה היראה שהיא מתחילה באני, שאני, זה משנה את האני. האני הבסיסי שלנו הוא לא כזה. אנחנו באים לעולם. טוב, לא הכל אני יודע, אני אלמד, אני יודע. לא, אני חכם, לא, שספר, לא, ודאי, אני אפילו לא בן 3.5, אני בן 4, אני מבין הכל. אז אני בכיתה א', אני יודע את הכל בכלל, אז כאילו, מה פתאום שאני לא יודע? אז ככה אדם ניגש, אז הוא מוכן להבין שיש לו עוד ללמוד, בסדר. אז אני אלמד, ואז אני יודע. אז הוא אומר, לא, אתה לא יודע כלום, אתה לא תדע כלום, ואתה... מה אנוש כי תזכרנו, אתה נהיית אפס מאופס מוחלט. בכלל יש לזכור שאתה קיים, נהיית כלום. מול תמים דעות שאת בכלל יכול לראות שם כלום. זה, אינסוף, אין מחשבה תפסת בו כלל. אבל זה שינוי שקורה באני. ומשם אתה מסתכל ואומר, אז יש משהו שאני לא תופס, אז יש משהו שמסנבר אותי, אז יש משהו שכל כך מקטין אותי, אז יש אינסוף. כי למה הוא שורף אותי? למה הוא לא נותן לי לראות כלום? הרי כל דבר סופי, אני יכול להתמודד איתו. תביא לי תורת היחסות של איינשטיין, תביא את החוכמה של אריסטו, אני אלמד, אני אבין. אני יהיה לי קשה. אני אטפס על האברסט, אני אטפס על עזר אברסטים. אני אשבור את הראש כל יום מבוקר עד הלילה, 24 שעות ביממה. אני בסוף קצת, אני אצליח להבין משהו, אולי לא את הכל, אני אבין אבל. אז עכשיו, אם פה אתה מרגיש מראש, שגם אם תחיה אינסוף שנה, ותהיה חכם כמו משה רבנו כפול מיליון, ותתעמול ותתאמץ כפול מיליון, תישאר באפס, לא תבין כלום, בריאה, מה אנוש כי תזכרנו, בריאה קלה, שפלה, מעוטה, לפני תמים דעות, אתה לא תבין את הכלום. אז רגע, אז אם, אני יכול להבין כל דבר, מה ייבצר ממני? יש לי שכל, אני אלמד, אני עוד לא יודע, אני אמצא מורה, אני לא יודע, אני אמצא ספר, אני לא יודע, אני אשבור את הראש, בסוף אני אדע. אז אומרים, לא, אתה לא יכול, למה אני לא יכול? אני יכול להיות אלוף העולם בשחמט אם אני אשקיע מספיק. אני יכול להיות אלוף העולם בהכל, אני יכול להיות כל אות באריסטו ולהבין את היותר טוב מה שאריסטו הבין. אם אני אשקיע מספיק. אז פה אומרים, לא, כמה שלא תשקיע, תישאר על אפס. למה? כי יש פה אינסוף, יש פה משהו שהוא מעבר לגבולות, אתה יכול לתפוס רק את המוגבל, אבל יש פה משהו שהוא מעבר למוגבל, וזה אחידה, ואם אתה תופס שיש את אחידה בעולם, שאתה מסתכל על העולם ואתה אומר, מה אנוש כי תזכרנו, אז אתה אומר, יש פה משהו שאני לא יכול לתפוס, למה אני לא יכול לתפוס אותו? אני אומר, השכל שלי הוא כביר, הוא בולדוזר, הוא D9. למה אני לא אצליח פה? כי זה מעבר. ה-D9 יכול לשבור חומר, אבל לא יכול לשבור מופשט. אתה לא יכול, במגדל בבל, הם אומרים, נבנה מגדל, נגיע לשמיים, נוציא חרב, נתקור את אליהם. אתה לא תצליח, כי הוא מופשט, אתה לא יכול עליו. בכלל, כל הכלים שלך... כל כלי יוצר עלייך לא, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. כל הכלים שלך יישברו עליו, ואתה תישאר עם כלום. למה? כי יש פה משהו שהוא מעבר ליכולות שלך. מה יכול להיות מעבר ליכולות שלי אם אני יכול לפעול? משהו שהוא באמת, לית מחשבת תפיסה בכלל, שהוא מחוץ להגדרות. אתה בתוך הגדרות, הוא מחוץ להגדרות, בגלל זה אתה לא יכול עליו, בגלל זה אתה בהירה. כשאתה נכנס אתה בהירה, אתה משם מתחיל. ואז זה התחלה של הגילוי אור אינסוף. וזה לא קל, זה לא מובן מאליו. זה דורש מאיתנו משהו שאנחנו כמעט לא שייך שנוכל להרגיש את הקטנות הזאת, את היראה הזאת. אבל זה התחלה, יראת השם היא חוכמה. החוכמה מתחילה מיראת השם, ויראת השם היא מעל החוכמה. כי היא תפיסה באינסוף. החוכמה תופסת רק במוגבל, והיראה נותנת את היכולת לראות שמה שאתה החוכמה תופסת במוגבל, אז אין לו ערך ולא קץ, והוא משאיר אותי קטן והוא נסתר מבינתי. טוב, כבר מזמן עברנו את הזמן, וטוב, עוד, אני חשבתי שאני מסיים עם הפרק, אבל אני רואה שזה... אולי בשבוע הבא. אני רוצה כבר קצת לכנס וקצת לסוף, לסכם ולהתקדם לפרק הבא, כי לא בגלל שמיצינו, אנחנו מאוד רחוקים מלמצות גם את מה שאפשר ללמוד בזה, ובטח שגם אחרי שלומדים פה מה שאפשר על זאת, לא הבנו כלום, אבל פשוט לא צריך לנסות יותר מדי לתפוס בפרק שבסך הכל בהתחלה. הרמב"ם עוד יחזור לזה בעוד הרבה פרקים, וכל פעם יבנה עוד דבר ועוד דבר, אז נשאיר משהו גם לאחר כך. אז כן, נכון, בדיוק, זה אהבתו ויראתו. היראה הזאת היא גם מביאה לאהבה. היראה היא הכלי לאהבה, היראה היא הכלי לחוכמה. יראת השם היא חוכמה. חוכמה זה התפיסה חיובית. זה כן לראות, זה כן לאהוב. והקרבה היא נובעת מההתרסקות של העצמי כמוגבל, ואז אני נסדק לי משהו למשור של האינסוף, ואז אני גם אתקרב. אז כי זה באמת כאילו, יראה ואהבה זה לכל דברים סותרים. והרמב"ם אומר, איך מצווה לאהוב אותו ולירא ממנו, ואיך הדרך לאהבתו ויראתו, כאילו אהבתו ויראתו זה אותו דבר. הוא ממש עושה אותם אותו דבר, הוא אומר, כשמחשב בדברים האלו עצמם, מיד נרתה לאחוריו. קודם הוא יחשב בדברים האלה עצמם, ואז הוא מתאווה ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידי את השם, הוא רץ קדימה. וכשמחשב בדברים האלה עצמם, נרתה אחורה. אז רגע, לאן זה לוקח אותי? קדימה אחורה. אז ביחד, אי אפשר להפריד. זה תלוי אחד בשני, זה דבר אחד בעצם. זה העומק פה. טוב, בסדר. נשאיר משהו לשבוע הבא, וגם שבוע הבא אני מאוד מקווה שכבר נסיים ונשאיר משהו גם לשאר הספר. להתראות, לילה טוב.
תודה רבה.
לילה טוב, תודה.
לילה טוב, אני. לילה טוב, פנחס.